ומה? מכל החרה הזה בסוף, אני אפילו לא מצליחה לכתוב את הפרק שלי. לא מצליחה לכתוב את הפרויקט גמר שלי. ואני יודעת מה אני רוצה להגיד, אני יודעת מה קשה לי, אני יודעת מה יושב עליי, אני יודעת מה המגרעות שלי, אני יודעת שאני יודעת להגיד לא, אני יודעת שאני מקשיבה לרעשי רקע של עצמי, אבל לא. אני לא מצליחה לכתוב את הפרק שלי.
תמיד מישהו רוצה ממני משהו. ובתוך תוכי יש מין חריקה פנימית כזאת, שמה שמבקשים ממני זה הדבר האחרון שבא לי לעשות עכשיו. אבל מה שיוצא לי בסוף מהפה זה...
בשמחה, ברור מה.
בטח.
ברור, מה יש לך, ברור.
אני תמיד הנייס גיי. אני תמיד אבדוק מה מישהו אחר צריך ואני אתן לו את זה. גם אם זה פוגע בי. גם אם זה הדבר האחרון שבא לי לעשות עכשיו.
היי, אתן ואתם מאזינים למערכת. השיעורים שלא ילמדו אתכם בבתי הספר, והפעם שיעור באיך להגיד לא.
אני בר קסלר, בת 29, לא יודעת להגיד לא. מה ששמעתם, לא יודעת להגיד לא. וגם לא יודעת להשתיק את רעשי הרקע המעצבנים האלה שמגיעים כשאני צריכה לקבל החלטה. ככה זה, מאז שאני זוכרת את עצמי. לא יודעת, זאת אני. כשהחלטתי שאת פרויקט הגמר שלי אני עושה על הדעת להגיד לא, אמרתי לעצמי, אם את נחשפת, אז עד הסוף. אז התחלתי להקליט. להקליט את אלו שהכי קרובים אליי. אלו שמכירים אותי יותר וגם את אלו שמכירים אותי פחות. אלו שעזרו לי להבין איך זה נראה מהצד. בשלוש שנים האחרונות מאז שהתחלתי את התואר, הפכתי להיות יותר מודעת לזה. יותר על זה. יכול להיות שהזיבה החדשה שעוטפת אותי מאז שהתחלתי את התואר, היא סביבה קצת יותר מודעת. כזאת? כזאת שלא דופקת חשבון.
פה אני חושבת שאת קצת מחמירה עם עצמך, כי אני בתור בן אדם שמכיר אותך יודע שאת ממש יודעת להתנסח.
זאת שירלי אזן, חברה שלי מהתואר, שמכירה אותי במבט אחד, וגם זאת שמדברת איתי הכי תכלס שבעולם.
את פשוט לקראת המשפט שלה לבחור את המלחמות? את אף פעם לא בוחרת בהם. עכשיו, זה מצד אחד מה שהופך אותך לבן אדם הכי... קסום עלי האדמות ולמה כולם אוהבים אותך ונהנים להיות בחברתך. אם את תהיי בן אדם כזה ששומר בבטן ולא מתקשר ולא מדבר, מישהו ילמד את זה ממך.
מישהו ילמד את הדפוס הזה.
אוקיי, אבל נכון שמה שאנחנו אוהבים לעשות זה להסתכל על הטעויות של ההורים שלנו וכזה לתקן ולשנות. יום יבוא, וסורי, אני סתם קופצת רחוק מדי, אבל אולי זה גם מה שייתן לך את הזה. יום יבוא, מישהי תלמד ממך לעשות את הדברים האלה. עכשיו, בר, שוב, זה מה שהופך אתך לבן אדם מדהים, כי את בן אדם שלא מתעמת, ואת מאוד שומרת על הכבוד ומאוד זה, אבל שתיקה זה דבר רועם, כאילו, זה קשה לשתוק.
אז זה לא שאני...
זה קשה לבן אדם, זה גם מרחיק, שתיקה זה גם דבר מרחיק. את צריכה להתעמת מול היכולת שלך לדבר. המאבק הוא מול עצמך, לא מול אלכס.
המאבק הוא מול עצמי. השתיקה שלי היא רועמת. אני מנסה להגיב לביקורת. ביקורת שהיא עליי. אבל אני לא מצליחה. היא צודקת. ואולי, אולי גם מה ששונה זה הזוגיות שלי. זאת שלא הייתה לי עד גיל מאוחר. הבן זוג שלי, אלכס, חווה אותי 24/7. זה מטורף כשחושבים על זה.
כל אדם בבסיסו ידע להגיד לא ברגע שהרגע הנכון יגיע. זאת אומרת, ברגע שהוא ילחץ ב... במקום הנכון, אולי אפשר להניח שכל בן אדם ידע ככה להציף את זה, אבל בגדול, אני חושב שלא, את לא, יש מקרים שבהם את לא יודעת להגיד לא, ואת יכולה להיפגע מזה בכל מיני רמות.
הוא מודע למגרעות, הוא רואה אותך מתנהלת בעבודה, עם חברים, עם המשפחה, ומנסה קצת לעזור, מנסה לתת מילה, את סתם פוגעת בעצמך, אבל את מתעלמת, כי את לא יודעת להגיד לא, כי את לא יודעת להתמודד עם זה, כי קשה לך, כי ככה חונכת, ככה חברים התרגלו, ככה אנשים בעבודה התרגלו, וזה קשה, זה ממש ממש קשה.
אם ניקח את העבודה לדוגמה, את רוצה לבצע מספר גדול של משימות, אבל בסוף את בן אדם, את לא יכולה לעמוד ב... עוד ועוד ועוד דברים, יש גבול גם למה שאת יכולה לעשות.
רציתי לדעת איך זה משפיע עלינו. איך זה משפיע על הזוגיות שלנו.
אבל בהקלטה הראשונה דיברנו למיקרופון, אז לא באמת אמרת אם זה פוגע.
כי אני לא חושב, תראי, מה זה פוגע? אם כבר פוגע, זה יותר פוגע בזה שבא לי לפעמים לדפוק את הראש בקיר. שאת צריכה לקחת חופש, לנוח, שאת לא יודעת לנוח בכלל. התמכרת לעבודה, ואת לא יודעת לא יודע מה באמת, מה כל מה שמסתתר מאחורי זה. אני בספק שגם יש כמו כל כך הרבה דברים שמסתתרים מאחורי זה, אבל בשורה התחתונה, את כאילו, זה יותר פוגע. או זה שאת קורסת תחת העומס, זה יותר פוגע. תבינה? כי אני זה את, וכל מה שמאמיס לך על הגב, מאמיס גם לי על הגב, אוטומטית.
אף פעם לא חשבתי שמישהו יגיד לי את המילים האלה. שאת סובלת, גם אני סובל. אלכס ואני כמעט 4 שנים בזוגיות. מאורסים, ובשנה האחרונה גם עברנו לגור ביחד. עוד פרט כזה קטן שגרם לי להתעסק בכל הדבר הזה. במילה הזאת שאני לא מצליחה להגיד. שהקלטתי אותו, בכלל דיברתי איתו על זה שגם כשאני חוזרת הביתה בערב מהעבודה, אני בטלפון. ומשם השיחה התגלגלה.
זה שאת באה הביתה לפעמים ואת בטלפון, ואת זה, כן, זה יכול לפעמים כאילו, חלס. אבל זה, א', את בן אדם כזה, שיותר בטלפון ממני, נגיד. זה את ככה בטבעי. ב', נכון, יש פעמים שזה שאני כאילו בא לי להגיד לך, תקשיבי, די. אבל זה לא משהו שאני יכול להגיד, טוב, תשמעי, זה פוגע ב... יש דברים שיותר מפריעים לי, אבל... חוסר יכולת שלך לפעמים להגיד לא לסביבה, מאשר זה שאת באה ואת בטלפון עם שני. מבינה, כאילו, זה בסדר, אז יש לך זה, את יותרת לעבודה להשתלט לך על זה, את באה בית, את חיה את זה, את זה סבבה. אבל אני יותר נפגע כשאת נפגעת מזה שאנשים אחרים מנצלים את זה, כמו נגיד מה שהיה עם החיילים.
גם בעבודה שלי, אני לא יודעת להגיד לו. אני רכזת נוער, ובזמן שהתחלתי לעבוד על כל הפרויקט, שיתפתי את הצוות שלי, שבין היתר כולל גם חיילים. הם מאוד התחברו לזה. אמנם הם מכירים אותי 10 חודשים, אבל הם הבינו למה בחרתי דווקא בנושא הזה.
אתה זוכר על מה הפרויקט גמר שלי?
כן.
על מה יצא? על מה?
דור שני לשואה.
לא, זה משהו אחר.
את עושה על?
זה שאני לא יודעת להגיד לא.
נכון, נכון.
האם זה נכון?
שאת לא יודעת להגיד לא? אני רוצה קצת מצל על זה, תודה.
אני, תודה. אז תפסיק.
זה לא פעם ראשונה שאני שומעת את המילה הזו. לנצל. היא תמיד עוברת לי בראש. אני תמיד ארגיש בתוך תוכי שמנצלים אותי. רק בגלל שאני לא יודעת להגיד את המילה הזו. לא. ומה שקורה זה שאני אוגרת ואוגרת ואוגרת, ואז הכל מתפוצץ. והפיצוץ הזה לא נעים. לשני הצדדים. מעבר לצוות האישי שלי שהם צוות מתנדב, יש גם את אלו שעובדים איתי צמוד צמוד במחלקת הנוער. החלטתי לפתוח את הנושא הזה גם עם החברים שלי בעבודה. אז ניצלתי את הישיבת צוות של כולנו, שכל אחד מדבר על משהו שמפריע לו בהתנהלות שלו בעבודה, ודברים שהם רוצים לשפר בעצמם. ודיברתי דוגרי. פתחתי את מה שאני מרגישה שמפריע לי.
והצור אמרנו שזה...
דברים שמעכבים אותי כדי להשיג את יעדי.
אני בשנה האחרונה, של התואר, אני כאילו עובדת על... הפרויקט גמר שלי זה איזשהו פודקאסט שאני עושה ביחד עם חברות שלי, אז כל אחת עושה כזה פרק, והחלטנו לעשות פודקאסט על דברים שחווינו, או משהו שהוא כזה שלנו, ואנחנו רוצות להעביר עליו שיעור, ואני בחרתי לעשות את הפרק שלי על לדעת להגיד לא, והייתי רוצה לשנות את זה שאני גם יודעת להגיד לא, וגם טובה מדי, כי יש דברים שזה מפריע לי בדרך, וחוויתי את זה הרבה השנה, אם זה מהצוות, חיילים שינשינים, אם זה מסביב, שכשאני טובה מדי, אז כזה זה גם יכול להתנקם בי. והייתי רוצה, כאילו, בזכות זה שאני מדברת על זה, אני גם עובדת על זה, אז הייתי רוצה באמת שזה ישתנה לגמרי.
לפעמים זה לא העניין שאתה טוב מדי, כמו שאתה אומרת, מה זה? מלאם טוב, מלאם טוב, זהו, זה לא. זה נראה לי תרגום למשהו אחר, שלפעמים אתה מוותר על עצמך, אתה ממש מקטין את עצמך לשם דברים אחרים.
נכון.
ואז שם, אז הטוב הזה, אתה טוב מדי, זה לא באמת טוב מדי, אבל אתה מאבד דברים שהם חשובים מאוד, בגלל שאתה א' ב' ג'.
נגיד על עצמי, אז הדבר שעוצר אותי, ואני הכי מתחברת לזה בו, שאני לפעמים מרגישה שאני שמה את עצמי במקום ראשון, במקומות שהייתי צריכה לשים את עצמי במקום הראשון.
הרגשתי שמבינים אותי. שאני לא לבד בסירה המפחידה הזאת. התחברתי למה שהם אמרו. הרגשתי שגם אני שמה את עצמי במקום האחרון. חושבת על כל השאר לפני שאני בכלל חושבת על עצמי. הדיון המשיך. ואז נשאלה השאלה הבאה.
אני רוצה לשאול, האם אתן במישור המקצועי, אני לא יודעת כמה במישור אישי, שהמקום הזה שמפחד לעמוד על שלו הוא ממקום שמפחד להתאמת, או שהוא ממקום שמפחד שלא יאהבו אתכם, או יעריכו אתכם.
זה גרם לי לחשוב, מי לא מפחד מזה שלא יאהבו אותו? זה הפחד הכי גדול שיכול להיות. ואולי, אולי זאת הסיבה? אולי זאת הסיבה שאני מפחדת להגיד לו? אני גם מפחדת להיכנס לעימותים כי אני לא יודעת איך. ככה שירלי אמרה. אני פשוט לא יודעת איך. אם יש משהו שאני תמיד אומרת לעצמי, זה שאני לא יודעת לריב. זה נשמע מצחיק קצת, אבל זה נכון. איך בכלל מתנערים מהתחושה הזאת? מהתחושה שלא יאהבו אותך? מהתחושה הזאת שבא לך להיכנס לעימות? בא לך להגיד לא, ויהיה מה שיהיה.
אתה לא צריך שהם יאהבו אותך, צריך שהם יעריכו אותך. זה משפט שצריך ממש להתנגן לכם בראש. כי כשיש לכם אמירה או גבול מסוים שאתם צריכים להגיד, לא צריכים להגיד לעצמכם, וואו, זה מרגיש לא נעים, וואו, אני אחר כך לא יאהב אותי, או מהמקום הזה. ההפך, אתם עושים איתו חסד. כשאני אשקף אתכם פער או משהו שצריך שישתפר, זה לא כי אני לא אוהבת אתכם, חלילה, זה כי אני רוצה שתשתפרו בפן המקצועי שלכם. ואני לא מחפשת שתאהבו אותי. וזאת הנקודת הנחה שאתם צריכים לצאת עם הצוותים שלכם, עם הקולגות שלכם. אתם לא מחפשים שאוהבו אתכם. אוהבים אתכם מספיק בבית.
אוהבים אותי מספיק בבית. המשפט הזה? המשפט הזה גרם לי להגיע לגורם מספר אחת של הבעיה. אם אפשר לקרוא לזה בכלל בעיה. ההורים שלי, המשפחה שלי, אלו שלמדתי מהם הכל, שהתחנכתי בצילם, אלו שגידלו אותי.
סליחה על מה?
על הפרויקט גמר שלי.
אז מה הפרויקט גמר שלך?
אמרתי לך, אני עושה פרק על הדעת להגיד לא.
על מה?
על הדעת להגיד לא.
אנחנו יכולים להגיד לא?
נו, בגלל זה אני עושה את הפרק שלי על זה.
אז מה את רוצה? תגידי, תתני דוגמה, הורים שלך, מה נעשה?
מה נעשה? כמו אמא שלי, זאת גם התשובה שלי. התשובה שלי שאומרים לי שאני טובה מדי, שאני לא נכנסת לאימותים, ושאני לא יודעת להגיד לו. מה נעשה? זאת אני.
ההורים שלי לא עוזרים לי, כי לא יודעים להגיד לא. לא יפה?
שאני, בעצם שאני לא יודעת להגיד לא בגללכם.
נכון. נכון. זאת, פתרנו את הבעיה.
זה בעיה גדולה, אי אפשר, זה לא פותרים אותה ככה.
לא.
אז איך פותרים אותה?
איך פותרים אותה? זה אי אפשר כבר לפתור את זה. זה אופי של הבן אדם, זה לא יעזור.
נכון.
לא יעזור.
נכון.
אז זהו. אז אי אפשר. זה... כי ברגע שאת תגיד לי פעם אחת לא, אז את כל החיים, את תחשבי, לא כל החיים, את כל הזמן תגיד לי, אבל אני אמרתי לא, זה מפריע. זה מפריע.
כמעט שנה שאני מדברת על זה. על העובדה שאני לא יודעת להגיד לא. פעם ראשונה מזה 29 שנה שאני מנסה להתמודד עם זה. משתפת את האנשים שאיתם אני עובדת, חיה, מבלה, שמה הכל על השולחן, ונותנת להם להיות אלו שיעזרו לי, שיפתחו לי את העיניים. אלו שיעזרו לי להבין את עצמי קצת יותר. הבנתי שאלו שרואים אותי מהצד יום-יום הם הטיפול הכי טוב בשבילי. פעם ראשונה שאני מתעמתת. עדיין לא עם אחרים, אבל כן עם עצמי. עם הרגשות והתחושות שלי. אבל לא לכל סיפור יש אפי אנדינג. בפרקים הקודמים למדנו לשחרר, להתמודד עם החרדה ופשוט להיות שלמים עם עצמנו. בפרק הזה, השיעור שלי, התהליך שלי, ממשיך. הוא עדיין לא נגמר. יש עוד דברים שאני צריכה להפנים. זה בסדר גמור שעדיין לא הצלחתי לפצח את עצמי. הכל בסדר. אני בטוחה שהשיעור הזה שעברתי במשך שנה הוא התחלה טובה. התחלה טובה להמשך. זה עוד יגיע. אני עודדה להגיד לו.
אז מתי תשלחי לי את הקבלות?
וואי, אני אשלח לך אותם היום.
תשלחי לי, בר. עקרון מת נגמר, אני חושבת. אני לא יודעת עד מתי אפשר, אני חושבת שעד אוגוסט אולי אפשר, עד ספטמבר, אני לא יודעת עד מתי.
עד ספטמבר, עד סוף שנת הלימודים של הזה.
נו.
לא, אז אני לא אשלח לך.
אז אל תשלחי.
לא, הנה, אמרתי לך לא.
אתן ואתם האזנתם למערכת, השיעורים שלא ילמדו אתכם בבתי הספר. השתתפו בפרק שירלי אזן, אלכס מנקו, ליאב אזולאי, שני סמג'ה, דניאל דניאלוב, תהילה הלפר, אתי ואבי קסלר ועידו כהן. ערכו והפיקו את הפרק בר קסלר, סתיו נפתלי, ענבר ניסני ותהילה אלקבץ.